השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם נמשיך עם התורה שהתחלנו ללמוד, תורה ו' בחלק ראשון בליקוטי מוהר"ן. התורה הזאת מקובל בברסלב, זה נקרא, זה התורה של התשובה. כי רבי נחמן ללמד אותנו בתוך התורה הזאת יסודות עמוקים מאוד של איך עוזרים בתשובה. ושבוע שעבר למדנו את זה נקרא קטע הפסקה השנייה, שרבי נחמן אומר אי אפשר לחזור בתשובה, אי אפשר עדיין ובשלמות. לזכות לשלמות התשובה זה על ידי ההצעה ישמע בזיונו אדום וישתוק. על ידי שאדם מקבל את הביזיונות שעוברים עליו באהבה, באמונה, בשמחה, כמובן כל אחד לפי היכולת שלו, כי זה קל, זה כמו שאמרנו, זה דברים שמאוד קל ללמוד אותם, אבל הכי קשה לקיים אותם. אבל על כל פנים, אומר רבי נחמן, שעיקר התשובה זה ישמע ביזיונו ידום וישתוק. נחזור בקצרה, מה הכוונה? מה הכוונה ישמע ביזיונו ידום וישתוק? מסביר אחד המפרשים של ליקוטי מוהר"ן, רבי אברהם בר נחמן, הוא כתב ספר פירוש על הליקוטי מוהר"ן שנקרא ביאור הליקוטים, והוא אומר שם שהביזיון שצריך לשתוק אליו, הכוונה לא רק שבן אדם מבזה אותנו. לפעמים, אז האנשים מבזים אותנו. זה בחינה אחת. אבל הוא מסביר שבבחינה יותר רחבה, הביזיונות שאנחנו מקבלים זה לפעמים מי שמבזה אותנו זה הקדוש ברוך הוא מבזה אותנו. באיזה אופן הקדוש ברוך הוא מבזה אותנו? איך זה מתגלה? איך זה בא לידי ביטוי במציאות שלנו, בחיים שלנו? אז אומר, מסביר רבי אברהם, הוא מסביר יסוד גדול. הוא אומר, הרבה פעמים אנחנו עוברים כישלונות בחיים. אדם מאוד רוצה להצליח במשהו. הוא עושה השתדלות מאוד גדולה, מסירות נפש. זה יכול להיות בדברים ברוחניות, זה יכול להיות דברים בגשמיות, דברים מהעולם הזה. אדם פותח עסק, הוא מאוד רוצה להצליח בעסק. או שהוא מקבל איזשהו תפקיד והוא מאוד רוצה להצליח בו. או ש... דוגמה אחרת, הוא מאוד מאוד רוצה עכשיו להתעלות ולהתחזק באיזה עבודה רוחנית. הוא רוצה עכשיו שהוא החליט, הוא קיבל על עצמו להתמיד בלימוד התורה, יהיה מה שלא יהיה, הוא רוצה למסור את הנפש הזה, והרבה פעמים אנחנו רואים, זה לא מצליח, אנחנו לא מצליחים. לא, משמיים, לא רק שלא עוזרים לנו, אלא הרבה פעמים גם האדם מרגיש משמיים שכביכול מרימים עליו כל כך הרבה קשיים שהוא לא מצליח לעשות את מה שהוא רוצה. ולפעמים זה בא אחרי מאמצים גדולים והרבה תפילות והרבה רצונות והרבה מסירות נפש. מסביר רבי אברהם שגם זה נקרא ביזיון. גם זה ביזיון יותר מבחינה רוחנית. זה בא ממקום יותר גבוה, לא מישהו מבזה אותנו. אז מסביר רבי אברהם שבאמת הכישלונות שלנו בחיים זה בחינה כזאת של ביזיונות שהקדוש ברוך הוא מבזה אותנו. אז אומר רבי אברהם, שמה שכתוב פה בתורה, ישמע ביזיונו ידום וישתוק, זה הולך על כל דבר. גם אם בני אדם מבזים אותנו, גם אם משמיים לא נותנים לנו סיוע להצליח ומה שאנחנו רוצים להצליח, ואז לקבל את ההנהגה הזאת, את החוסר הצלחה, לקבל את זה באהבה ולדעת מעת השם יצא הדבר, על זה אומר רבי נחמן, זה עיקר התשובה. זאת אומרת, עיקר התשובה זה גם לשתוק כפשוטו על ביזיונות שמבזים אותנו. וגם כשאנחנו לא מצליחים בכל מיני דברים שאנחנו רוצים לעשות, גם זה נקרא ביזיונות. והאדם שזוכה לקבל באהבה את הכישלונות שלו, את הדברים שהוא לא מצליח בהם, או שמבזים אותו, כשאנחנו זוכים לקבל את זה באהבה, לקבל את זה באמונה, לקבל את זה בשמחה, על ידי זה עיקר התשובה ועיקר התיקון של האדם. כך אומר, ועל זה נאמר, דום לשם והתחולל לו. שהאדם זוכה לתיקונים מאוד מאוד גדולים, ברגע שהוא מקבל באהבה את חוסר ההצלחות או את הביזיונות שעוברים עליו. אז עכשיו צריך באמת להתבונן קצת בעומק הדבר. מדוע התיקון הזה הוא תיקון כל כך גדול? תמיד בחסידות היו אומרים, למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? יש בניין של 100 קומות. צריך לטפס עכשיו להגיע לקומה העליונה. יש מדרגות. אפשר להתחיל לטפס במדרגות. נגיע, בעזרת השם נגיע, אבל זה דרך ארוכה. זה ייקח הרבה זמן ועם הרבה קושי, לטפס מהקומות זה לא דבר פשוט, אבל נגיע לשם. אבל יש עוד דרך, יש מעלית. אפשר להיכנס למעלית, ללחוץ על כפתור 100, וישר אתה עולה, תוך 5 שניות אתה נמצא למעלה. בחסידות היום מתמיד, מה זה המעלית? מה זה המעלית? המעלית זה לקבל ביזיונות באהבה. הבניין זה ברוחניות. שאדם רוצה לטפס ברוחניות, רוצה לעלות ברוחניות. יש דרך רגילה. תעבוד, תשתדל בלימוד התורה, במצוות, במעשים טובים. זה תמיד אנחנו צריכים להשתדל. אבל אם אתה רוצה לטפס מהר, תקבל ביזיונות באהבה. זה מעלית שמעלה את האדם, אתה מעלה את האדם מאוד מהר. עכשיו, בסוף השיעור, כמו ששאלו, שאלה נכונה מאוד, באמת מדוע הדבר הזה כל כך עובד חזק? מדוע זה פועל כל כך חזק, שפה בהמשך הוא אומר, ולמעשה זה כבר מובא בגמרא במסכת גיטין, שבשעה שאדם שותק לביזיונות, דום לשם והתחולל לו, והוא יפיל לך חללים חללים. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מפיל לך חללים חללים שאתה מקבל ביזיונות באהבה? מה כוונת הדברים? לכל אדם, חזל אומרים, מלכותא דארעא כן מלכותא דרקיעא. כשאנחנו רוצים ללמוד קצת על סדרי ודרכי ההנהגה למעלה, אנחנו יכולים ללמוד את זה מתוך דברים שנמצאים פה בעולם שלנו. בעולם שלנו יש בית משפט, יש פרקליטות. לפעמים האדם מסתבך, ואז כשהוא מסתבך יש לו תיקים, יש לו תיקים בפרקליטות. אז הוא צריך סנגור, הוא צריך להתנהל בצורה נכונה כנגד מה שטוענים כנגדו. אז יש לו תיקים בפרקליטות. אז אומרים חזל, תדע לך, כמו שיש תיקים למטה, יש גם תיקים למעלה, יש גם פרקליטות למעלה. גם למעלה יש בית משפט, גם בתי דין וכן הלאה. ולאדם יש תיקים למעלה. אז מה זה יפיל לך חללים חללים? כשאדם מקבל את הביזיונות שעוברים עליו באהבה, סוגרים לו, זה הכוונה חללים חללים, סוגרים לו את התיקים למעלה. זה הסנגור הכי טוב. מי שרוצה להיות למעלה, להיות מסודר, שלא יבוא אליו בכל מיני תביעות, אין לך עצה יותר טובה מזה. ישמע ביזיונו ידום ואשתו. עד כמה זה חזק, אז יש כמה מקרים, סיפורים מהעבר, שאנחנו יכולים לראות את עוצמת הדברים. אחד המקרים זה היה אצל דוד המלך. דוד המלך, הוא ידע שהוא צריך להיות, התיקון שלו, התפקיד שלו, זה להקים את המלוכה בעם ישראל. לכן, המלך השלם והשלמות של עם ישראל זה בהתגלות משיח בן דוד. אבל למעשה התחיל את התיקון הזה כבר דוד המלך. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שדוד המלך ידע את זה. גם הזוהר אומר את זה. דוד ידע שזה התיקון שלו. והוא היה שואל את הקדוש ברוך הוא, דוד היה שואל את הקדוש ברוך הוא, כבר תיקן את מידתו. זה נקרא מידת המלכות. והקדוש ברוך הוא אמר לו כמה וכמה פעמים. אמר לדוד המלך, לא תיקנת, לא זכית עדיין לתקן את המלכות הנצחית בעם ישראל. ודוד המלך עם כל עבודתו, כל המסירות נפש, שדוד המלך היה, לא, כמו שכתוב בספר שמואל, לוחם מלחמות השם, הוא מסר את הנפש לעם ישראל, בתורה, בתפילה, בהנהגת העם, וכל העבודות האלה לא זכה דוד המלך להיות רגל רביעית של המרכבה. זה נקרא המלכות הנצחית של עם ישראל. הוא לא זכה. אומר הזוהר הקדוש, מתי הוא זכה להיות רגל רביעית של המרכבה? בשעה שהוא ברח בזמן מרד אבשלום, ויצא לקראתו שימי בן גרה. ושימי בן גרה היה מצאצאי שאול המלך, והיה לו טענה וסינה גדולה מאוד לדוד המלך. וכתוב, בספר שמואל כתוב, ויקללהו קללה נמרצת. באותו רגע היה עם דוד המלך אבישי בן צוריה. אבישי בן צוריה, היו שלושה בנים לצוריה. צוריה הייתה אחות של דוד המלך. והיו לו שלושה בנים. השלושה בנים של צוריה היו כאלה גיבורי חיל, שאף אחד בכלל לא היה יכול להילחם נגדם. הם היו גיבורים מאוד גדולים. אבישי בן צוריה אמר באותו זמן לדוד המלך, אמר, המלך, תגיד לי, ואני עכשיו, אני אזכה את שימי בן גרה בתיקון הכללי, בתיקון הנצחי שלו. אני עכשיו במכה אחת, הוא היה יכול לזכות את שימי בן גרה בתיקון הנצחי שלו. הוא היה גיבור גדול. והיה מותר, על פי ההלכה, מותר לדוד היה מותר להגיד לאבישי בן צוריה, תהרוג את שימי בן גרה. מדוע? כי שימי בן גרה נקרא מורד במלכות, מי שמקלל מלך זה מורד במלכות, ויש הלכה, מלך דן יחידי, למלך מותר לדון את מי שמורד בו יחיד, הוא לא צריך בית דין, הוא לא צריך סנהדרין, והיה מותר את זה לדוד המלך להגיד לאבישי בן צוריה. במקום זה אומר, כתוב בספר שמואל, מה אמר דוד המלך לשימי בן גרה? השם אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, באותה שעה הסתכל דוד המלך בחוכמה עליונה, וזכה להיות רגל רביעית של המרכבה. כל העבודה של דוד המלך, בתורה, בתפילה, במסירות נפש בשביל עם ישראל, נלחם מלחמות השם, לא זכה להגיע לשלמות הזאת. ברגע שקיבל את הביזיון באהבה, באותו רגע הוא זכה להגיע להיות רגל רביעית של המרכבה. זה דוגמה אחת מיני רבות שרואים את גודל המעלה הזאת. גודל המעלה שהאדם זוכה ברגע שהוא יקבל את הביזיונות באהבה. עכשיו אנחנו רוצים קצת... הוא לא אמר לשלמה להרוג אותו, הוא אמר לשלמה המלך, תדאג לשימי בן גירה. תשים, מדוע? אני אסביר. שואלים את השאלה, זה חזל כבר שואלים את השאלה הזאת. דוד המלך, מה שהוא אמר לשלמה המלך, אתה תדאג לשימי בן גירה, זה לא היה מצד כעס או הקפדה. הוא ידע ששימי בן גירה צריך לתקן את האבון, זה היה אבון מאוד חמור. זה שהוא קילל את דוד המלך, זה באמת היה אבון חמור. דוד המלך לא רצה ששימי בן גירה יעזוב את העולם הזה עם האבון הזה. לכן הוא אמר לשלמה המלך, תדאג לשימי בן גירה. ובאמת הוא לא אמר לו להרוג אותו, הוא אמר לו, עשה כחוכמתך. ומה שלמה המלך אמר לשימי בן גירה? שלמה המלך היה חכם מאוד גדול, הוא הציע לשימי בן גירה דרך תיקון, שהוא לא יצטרך להרוג אותו. מה הוא אמר לו?
מעצר בית.
לא מעצר בית, אל תעזוב את ירושלים, מעצר עיר. הוא אמר לו, אל תעזוב את ירושלים.
כמו שעשו לרבי נתן.
מה?
כמו שעשו לרבי נתן. ואתה תקופה שולחת לצאת ממנו.
כן, לא. צריך להבין פה משהו מאוד חשוב. יש פה משהו מאוד יסודי בדבר הזה. באמת, שמי בן גירה היה חייב מיטה. הוא באמת היה חייב מיטה לאבון הזה. שזה מורד במלכות. זה לא פשוט, זה אבון מאוד חמור. רואים ששלמה המלך אמר פה דבר מאוד גדול. הוא אמר לשמי בן גירה, האבון שלך יכול להיות מתוקן שלא על ידי מיטה. איך? אל תעזוב את ירושלים. מה אנחנו רואים מפה? אדם שלא עוזב את ירושלים, שגר בירושלים ולא עוזב את ירושלים, זה מחפר לו על אבון מיטה, על מה שהוא חייב במיטה. ולמה? אז כתוב בספרים הקדושים, בגלל קדושת ירושלים, ירושלים זה נקרא קדושת שכינה. בגלל הקדושה של ירושלים, אם אדם לא עוזב את ירושלים, זה מחפר לו על במקום מיטה. זה לימוד גדול מאוד מזה. אבל מה שדוד המלך אמר את זה לשלמה, זה לא היה מצד כעס או הקפדה, הפוך, הוא דאג לשמעין בן גירה. הוא לא רצה ששמעין בן גירה יענש בגללו. אז, אבל על כל פנים אנחנו רואים את גודל העניין, שבשעה שאדם שותק לביזיונות, איזה תיקון עצום זה עושה. עכשיו, אנחנו צריכים קצת, עד כמה שאנחנו יכולים, להתבונן קצת בעומק הדבר, ובאמת, כמו ששאלו את השאלה, מדוע זה עושה תיקון כל כך גדול? מה הסיבה שאדם מקבל ביזיונות באהבה, זה מתקן תיקון כל כך גדול? אז נגיד הקדמה קצרה, כדי להבין את הדבר קצת יותר בעומק, נגיד הקדמה קצת בפנימיות של הדבר. לפני כמה שבועות הזכרנו את הדבר הזה באופן כללי, היום נתבונן בו קצת יותר בעומק של הדבר. בספרי הקבלה הכתוב, הקבלה מתארת את מבנה כל העולמות. אבל הקבלה לא מתארת רק את מבנה העולמות, אלא בקבלה גם יש תיאור והסבר מאוד עמוק בנפש האדם. למעשה, תורת הנפש האמיתית, הפסיכולוגיה האמיתית היא בקבלה. מי שרוצה להבין את הנפש של האדם באמת לעומקו, צריך ללמוד את זה מתוך הקבלה. והקבלה, דבר ראשון שהיא מתארת לנו באדם, היא אומרת שבאדם יש שלושה חלקים. יש שלושה חלקים רוחניים, באדם, ואני אגיד את זה בהתחלה בלשון הקבלה, לאחר מכן נסביר את זה יותר בלשון שלנו. בקבלה, הקבלה מסבירה שאדם בנוי מ-10 ספירות. כל דבר בבריאה בנוי מ-10 ספירות. ה-10 ספירות האלה הם מחולקים לשלושה חלקים. זה למעשה שלוש קבוצות. הן מאוד קשורות זה בזה. יש בין הרבה קשר בין השלוש קבוצות האלה. אבל עם כל זה, כל קבוצה מהשלוש ספירות זה עולם בפני עצמו. אני אלך מלמעלה למטה, כי יש סדר תמיד בספירות, זה הולך באורך, מלמעלה למטה. השלוש ספירות העליונות, שהן הקבוצה הראשונה, הם נקראים החבד, חוכמה, בינה ודעת. לאחר מכן יש מתחתם עוד קבוצה שנקראת חגת, חסד, גבורה, תפארת. והקבוצה התחתונה ביותר נקראת נפש, סליחה, נצח, הוד, יסוד, או בראשי תיבות זה נקרא נאי. השלוש קבוצות של הספירות זה חבד, חגת, נאי. מכיוון שכל הבריאה כולה היא נבנית מהספירות. כל דבר ודבר בבריאה הוא בעצם פועל יוצא של הספירות. לדוגמה, מה שרבנו אריה הקדוש אומר, מהדומם עד הצומח והחי והמדבר, הכל הכל זה בעצם איזשהו גילוי, איזשהו גילוי ענף של הספירות. למשל, לדוגמה, מסביר רבנו ארי שהזהב בעולמנו, הזהב זה מתכת, זה דומם, אבל זה השתלשלות מספירה עליונה מאוד בעולם האצילות שנקראת הגבורה, והמתכת כסף היא השתלשלות של ספירה אחרת. כל מה שבני אדם אוהבים, זהב וכסף, זה מחמת השורש העליון שלהם. בגלל שהם באים מספירות רוחניות גבוהות, לכן בעולם הזה אנחנו אוהבים זהב וכסף. ויש בזה אריכות דברים בדבר הזה. עכשיו נחזור לעניין האדם. האדם... בסדר. שאלה. בסדר. המלכות זה ספירה בפני עצמה. זה עוד עניין בפני עצמו. זה החסר. זה הספירה שחסרה. נכון, אתה צודק בזה. למעשה אנחנו יכולים, לענייננו זה שאלה נכונה, אבל לענייננו לא צריך כרגע להתייחס לזה. אז השלוש קבוצות של הספירות האלה הם למעשה כל קומת האדם. בתוכנו, בעולם הרוחני של האדם, למעשה אנחנו בנויים מהשלוש קבוצות האלה. איך זה מתגלה, זה מתבטא בתוכנו, השלוש קבוצות האלה? מתוך זה אומרים המקובלים שיש באדם שלוש חלקים רוחניים, שלוש מדרגות רוחניות שכל אחת שונה במהותה. מהם השלוש ספירות? מה שלוש החלקים הרוחניים? מי הנהי? מהתחתון. עכשיו אנחנו נלך מלמטה למעלה. קודם אמרנו מלמעלה למטה, עכשיו נלך מלמטה למעלה. מי הנהי? הערת הנהי באדם, היא עושה, היא יוצרת ומאצילה את הנפש הרגשית שבאדם. כל מה שאנחנו מרגישים רגש, האדם, הרגש זה בלב. רגשות, אהבה, שנאה, קנאה וכן הלאה. כל זה נקרא הערת הנאי שבאדם. באדם. ואז יש לנו נפש רגשית. הנפש הרגשית זה נפש, זה כפשוטו, מרגישה את הדברים. אז אנחנו מתייחסים לכל המציאות סביבנו מצד הנפש הרגשית. כגון שיש דברים שאנחנו אוהבים, יש דברים שאנחנו שונאים, יש דברים שאנחנו מקנים. כל זה נקרא פעולות, התגלות הנפש הרגשית. זה הערת הנהי. הערת החלק התחתון זה הנפש הרגשית. הערת החגת באדם היא יוצרת ומאצילה בתוכנו את הנפש השכלית. זאת אומרת שלאדם יש כוח לחשוב, יש לו כוח להתבונן ביכולת, להתבונן בדברים, לנתח דברים, להחליט מה טוב ומה רע, כל זה נקרא הנפש השכלית שבאדם, זה מהערת החגת. החגת. החבד זה נקרא הנפש הרוחנית. הנפש הרוחנית זה אותו חלק בתוכנו שמחפש, רוצה, כוסף, להגיע לאיזושהי מציאות רוחנית עליונה. מצד הנפש הרוחנית אנחנו מחפשים את ההתפשטות מהעולם הזה. הנפש הרגשית והנפש השכלית הן מתייחסות לעולם הזה. הנפש הרוחנית מחפשת את ההתפשטות, מכיוון שיש לנו חלקים בתוכנו שבעצם שייכים לא לעולם הזה, שייכים לעולמות רוחניים עליונים. השלמות של האדם זה לעשות שלום בין שלוש החלקים האלה. זאת אומרת, יש כאלה שרק רוצים לעלות למעלה, רק רוצים שיבראו להם, הטענה שלהם לקדוש ברוך הוא, למה הוא לא ברא להם כנפיים? הם רוצים להתעופף, רוצים לעוף מהעולם הזה. זה בסדר גמור, זה חלק מאיתנו, זה הנפש הרוחנית. אבל זה מה שחזל אומרים, תמיד בחסידות חב"ד מביאים את זה, שהקדוש ברוך הוא חפץ לעשות לו דירה בעולמות התחתונים. הפוך, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה שלום בין הנפש הרגשית, הנפש השכלית והנפש הרוחנית. באמת לא נתעלם מאף אחד מהחלקים. למעשה כך, כל התורה, המצוות, העצות שהצדיקים מלמדים אותנו, כל הדרך של התורה היא לעשות שלום בין שלושת החלקים האלה. וזה למעשה תורה שלמה, להבין איך אנחנו עושים שלום בין שלושת החלקים האלה. עכשיו אנחנו נתבונן רק בצד אחד של הדברים, בפרט אחד של הדברים. מה? הנפש הבהמית מאוד קשורה עם הנפש הרגשית. כן, זה מאוד קרוב, זה קרוב. אנחנו אמרנו שאנחנו רק, מבנה הנפש הוא יותר מורכב ממה שאנחנו אמרנו. אנחנו התייחסנו עכשיו רק לקומה אחת, היבט אחד של הדברים. אבל ממה שאתה שואל, איפה נמצאת הנפש הבהמית? היא קרובה לנפש הרגשית. כן, בהחלט, היא קרובה, היא צמודה. היא מחוברת עם הנפש הרגשית. הנפש הרגשית, עכשיו נתבונן בתכונות, בתכונות של כל אחד מהחלקים. הנפש הרגשית היא למעשה, המהות שלה, העצמיות שלה, זה רגש. כשהנפש הרגשית היא נמצאת בצד עצמה, זה כל הטלטלות שהאדם עובר בחיים. מדוע? כי רגש זה כמו רוח. זה כמו רוח. פעם האדם מרגיש שמחה, ומצד הנפש הרגשית עוד 10 דקות הוא פתאום יכול להרגיש עצבות. פעם האדם מרגיש אהבה, פעם הוא מרגיש שנאה. ויכול להיות, כמו שאנחנו רואים במציאות שלנו, לאותו דבר. לאותו בן אדם. לפעמים אנחנו אוהבים אותו, פתאום אנחנו שונאים אותו, פתאום אנחנו כועסים עליו, פתאום אנחנו מרחמים עליו. מדוע? הנפש הרגשית אין לה, אין מי ששולט עליה, מצד עצמה. היא לא יכולה לשלוט על הדברים. זה המהות שלה. המהות שלה זה רוח. זה רוח, פעם כך ופעם כך. כמו שהרוחות משתנות במהירות ונושבות, כך גם בתוכנו, הנפש הרגשית, היא לא שולטת. היא זורמת, פעם כך ופעם כך. וככל שהאדם לא פיתח, ועוד אנחנו נראה מה צריך לעשות בזה, את הקשר בין הנפש הרגשית לנפש השכלית, אם הנפש הרגשית שולטת באדם, האדם, זה האדם שנתון כל הזמן למצבי רוח. אנחנו רואים, יש אנשים שאתה לא יודע מה לצפות מהם. אתה פעם הם ככה ופעם הם כך, הם משתנים ברגע אחד, ממצב אחד למצב שני. זה אדם שהוא נתון למצבי רוח, והוא מאוד משתנה, זה אומר, זה מגלה לנו שכרגע מה ששולט בתוכו, החלק הדומיננטי בתוכו זה הנפש הרגשית. אבל מה העבודה שלנו? מה התיקון דרך העבודה שלנו? זה נקרא בלשון הקבלה, קוראים לזה להעלות את הנפש הרגשית אל הנפש השכלית ולהלביש את הנפש הרגשית על הנפש השכלית. או אם נגיד את זה יותר בלשון קבלה, בלשון של הקבלה, להעלות את הנעיל לחגת. בספרי המקובלים אנחנו נמצא הרבה מאוד הלשון הזאת, להעלות את הנעיל לחגת. מה הכוונה במציאות שלנו, בעבודה שלנו, מה הכוונה להעלות את הנפש הרגשית לנפש השכלית ולהלביש את הרגשית על השכלית? הכוונה היא שיש לאדם את היכולת, יש לאדם את הכוח שהחלק השכלי ישלוט ויכוון את הנפש הרגשית. וזה העבודה שלנו, זה התחלת כל התיקון של האדם. התחלת כל התיקון של האדם זה לחבר את הנפש הרגשית עם הנפש השכלית. ושימו לב, דבר מאוד חשוב, לחבר את החלק הרגשי, את הנפש הרגשית עם הנפש השכלית, אין הכוונה לבטל את הנפש הרגשית. מדוע? כי באמת הנפש הרגשית היא מאוד מאוד חשובה, מכיוון שיש רגשות חיוביים, והרגשות החיוביים הם חלק מאוד חזק ומשמעותי בחיים שלנו. מה הם הרגשות החיוביים? הרגשות החיוביים הם שתיים שמהם מתפצלים. יש להם ענפים, אבל הם שתיים שהכל יוצא מהם. והשתיים שהכל יוצא מהם זה אהבה ושמחה. זה נקרא החלק המתוקן, החלק של הקדושה בנפש הרגשית, זה אהבה ושמחה. להרגיש אהבה ושמחה זה דבר מאוד גדול. זה הפוך, זה כל העבודה שלנו, זה לזכות להרגיש אהבה ושמחה. מה זה אהבה מתוקנת? אהבה מתוקנת זה אהבת הקדוש ברוך הוא, אהבת התורה ואהבת ישראל. ואחר כך אהבת כל הבריאה. אז זה האהבה המתוקנת. השמחה זה השמחה שאנחנו מקושרים ומחוברים עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא תיקון הנפש הרגשית. הקלקול של הנפש הרגשית זה כל הרגשות השליליים. אנחנו רואים גם שזה עושה לנו מצבים של אי נעימות, שאנחנו מרגישים אי נעימות מאוד גדולה. להרגיש שנאה, להרגיש כעס, להרגיש קנאה. זה סך הכל, כל זה, זה גם לאדם עצמו לא נעים להרגיש את כל הרגשות האלה. הגן עדן זה שאדם זוכה לתיקון הנפש הרגשית. זה נקרא גן עדן. גן עדן זה מקום רוחני. זה מדרגה רוחנית גן עדן. רבי נחמן מברסלב אומר, יכול להיות שאדם יזכה לגן עדן פה בעולם הזה. מדוע? כי גן עדן זה מדרגה ומציאות רוחנית. יש גן עדן תחתון ויש גן עדן עליון. הגן עדן התחתון זה נקרא תיקון הנפש הרגשית. ותיקון הנפש הרגשית שאדם זוכה להרגיש רק אהבה ושמחה. אז הוא בגן עדן. זה נקרא הגן עדן. איך זוכים לזה? זוכים לזה על ידי שאנחנו מחברים ומקשרים את הנפש הרגשית עם הנפש השכלית. זה תיקונה של הנפש הרגשית. היא צריכה שלטון. היא צריכה שמישהו יכוון אותה. הנפש הרגשית לא יודעת לכוון את עצמה מצד עצמה. לכן אנחנו רואים, זה עומק הדבר, מדוע ילד לא חייב במצוות. מי חייב במצוות לגבי הילד? ההורים שלו, לא הוא. המצוות חינוך זה מצווה שמוטלת על ההורים שלו. מדוע ילד עד גיל 13 והבת עד גיל 12, מדוע הם לא מחויבים במצוות? מה הסיבה? למה הקדוש ברוך הוא לא חייב בעצם את הילד במצוות מגיל 6? מה הסיבה? מה בחרה התורה דווקא את הגיל הזה לחייב את הילד במצוות? העומק הדבר, כתוב בעץ חיים של רבנו אריה הקדוש, שהאדם מתחיל לקבל את הנפש השכלית רק בגיל הזה. ומכיוון שילד הוא רק נפש רגשית, אנחנו לא מצפים ממנו שיוכל להניג את עצמו. לכן יש עלינו מצווה וחיוב לחנך אותו, לכוון אותו, להדריך אותו. כי אין לו את הנפש השכלית, אין לו את החלק הזה. עם הגיל, בספר עץ חיים כתוב איך שהנפש השכלית מתלבשת באדם עם השנים. כל שנה איזה חלק מהנפש השכלית מתלבשת באדם. ורק בגיל 13 אצל הבנים ובגיל 12 אצל הבנות נגמר להתלבש הנפש השכלית באדם. לכן אי אפשר לדרוש מילד מתחת לגיל הזה שיניג את עצמו. באמת, הקדוש ברוך הוא אומר, באמת, הוא לא יכול להניג את עצמו. יש לו רק נפש רגשית. הנפש הרגשית תמיד צריכה מישהו שידריך אותה, יכוון אותה. לכן, התורה והמצוות והצדיקים מלמדים אותנו, מה הם מלמדים אותנו? הם מלמדים אותנו לעלות ולחבר את כל העולם הרגשי שלנו עם העולם השכלי שלנו. ואז על ידי העצות, על ידי התורה והעצות, לאט לאט, וזה התיקון העיקרי של האדם, שהנפש הרגשית שומעת בכל הנפש השכלית, בכל השכל, והיא מתחילה להתנהג ולהרגיש כפי שהשכל מדריך אותה. וזה התיקון הראשון של האדם. אומר, כתוב בספרי המקובלים, שזה פה, על פי הדברים האלה, נבין מה זה נקרא עבירות ותאוות. מה עושה עבירות ותאוות? עבירות, בפרט התאוות המיותרות ומידות לא טובות שיש בעולם הזה, הנזק שהם עושים, הם מפרידים. הם בתוכנו מפרידים בין הנפש הרגשית לנפש השכלית. הם עושים מסכים. אדם, אנחנו יכולים לראות את זה. כשאדם הולך בדרך של, הוא מאוד חי על פי התאוות, אז אם אנחנו, כשמתבוננים, אחרי שיודעים את הדברים האלה, נשים לב, ככל שאדם יותר שקוע בתאוות, האדם יותר עשה פירוד בין הנפש השכלית והנפש הרגשית, הוא כולו נפש רגשית, הוא כולו רגש. אז פעם אחד הוא יכול להיות בן אדם הכי טוב, רגע אחד אחרי זה האדם הכי קשה, פעם הוא שונא, פעם הוא אוהב, הוא לא שולט, הוא נשלט. הנפש הרגשית, בעצם שולטים עליו, הוא לא שולט. לכן אין לו יציבות בחיים שלו. וזה המסכים שעושה העבירות והתאוות, הם עושים מסכים בין החלק הרגשי לבין הנפש השכלית. התיקון שלנו, אחרי שכבר נכשלנו במה שנכשלנו, ונפלנו במה שנפלנו, התיקון שלנו זה לפקוע את המסכים האלה, ולזכות לחבר את הנפש השכלית עם הנפש, את הנפש הרגשית עם הנפש השכלית. זה עומק הדברים. מה שאומר פה רבי נחמן אומר, ששעה שמבזים את האדם, כל הרגש הלא טוב, כל הרגש המקולקל עולה וצף, זה נקרא הדמים האחורים. לכן אדם מבזים אותו, מה הוא רוצה ישר לעשות? ישר הוא רוצה להחזיר. זה נקרא כל הדמים האחורים באותו רגע מתכנסים בתוך הלב של האדם, והאדם רוצה לשחרר את זה. איך הוא ישחרר את זה? אז זה תלוי, יש בזה כמה שיטות. איך לשחרר את זה? יש כמה שיטות. זה תלוי באיזה חברה האדם גדל. יש כאלה שמשחררים את זה על ידי מטען חבלה, יש כאלה יורים בשני, יש כאלה מרביצים, יש כאלה ישר רבים, מקללים וכן הלאה. אז זה לפי השיטות, זה מחלוקת בפוסקים איך לשחרר את כל הדמים האחורים שיש בתוך הלב של האדם. אבל ברגע שהם צפים ועולים, הם רוצים לצאת החוצה ולהתפרץ. ואנחנו יכולים לראות, אמר לי ידיד לפני כמה ימים, אז הוא אמר לי, תראה, אומר, אתה יודע כמה פעמים למדתי את התורה הזאת? אתה יודע כמה התפללתי שאני אזכה לקיים את זה? אומר, אני רואה דבר פילי. אומר, מבזים אותי, במיוחד ברוך השם, כדרך העולם, יש לו תיקונים כאלה בבית, שזה דרך תיקון העולם. אז הוא אומר, איך שהם מבזים אותי, הוא אומר, אני שם לב, באותה שנייה אני שוכח את כל התורות שלמדתי, את כל התפילות שהתפללתי, וקודם כל אני מגיב. אחרי 10 דקות אני נזכר שיש כזאת תורה בליקוטי מוהר"ן, שנקרא עיקר התשובה, ישבה ביזולובי דו וישתו. אמרתי לו, תדע לך, אם אחרי 10 דקות אתה נזכר, אז אתה במדרגה רוחנית מאוד גבוהה. זה נקרא מקום טוב אם אתה נזכר אחרי 10 דקות. אמרתי, יש כאלה שנזכרים אחרי חודש שיש כזה תורה. אחרי שהם עשו את כל, את כל השיטות, יצאו ידי חובה כל השיטות. אז כל זה, מדוע? כי איפה שכל אחד נפל וקלקל. וצריך לדעת שהפירוד זה התיקון שלנו בעולם. נתקן את הפירוד. ממה זה נגרם הפירוד? אמרנו קודם, מצד תאוות או עבירות. אבל באמת, זה יכול להיות מצד חטא אדם הראשון שכל אדם צריך לתקן. מצד גלגולים קודמים שהיינו פה, מצד הגלגול הזה, יש כבר מסכים. היום זה כבר לא משנה ממה זה בא. יש נתון. יש מסכים בין הנפש הרגשית לבין הנפש השכלית. אנחנו צריכים לתקן את זה. אומר, פה זה מה שרבי נחמן אומר, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום ואשתו, הוא מלמד אותנו עצות. הרי אנחנו באמת לא יודעים איך לתקן את זה. מאיפה אנחנו יודעים? אנחנו בקושי אנחנו יודעים את הדברים האלה. אז פה אומר, מגלה לנו רבי נחמן, מגלה לנו יסוד מאוד מאוד עמוק. הוא אומר, תדע לך, כל ביזיון שאתה שותק, הוא עושה אין ספור תיקונים בתוכך לחבר את הנפש הרגשית עם הנפש השכלית. זה בוקע מסכים, זה בוקע, זה שובר את המסכים, ואם נזכה לקיים את ההצעה הזאת, על ידי זה האדם יכול לעלות ולחבר את הנפש הרגשית עם הנפש השכלית לגמרי. זה רק על ידי ההצעה הזאת. זה כבר רבנו הרי כזה שאומר. הרבנו הרי אומר, יותר מכל התעניות שגיליתי, וכל הסיגופים, וכל התיקונים שגיליתי, ישמע בזיונו ידום וישתוק מועיל יותר מהכל. זה, אין עצה יותר חזקה לתקן, לעבור תיקון פנימי בתוכנו, מאשר הדבר הזה. לפעמים אפשר לראות את זה, זכינו פעם אחת לשתוק על איזה ביזיון שקיבלנו, אם האדם ישים לב, אחרי זה, פתאום הוא מרגיש רוח אחרת בתוכו. ממש השראת השכינה בתוכו. מדוע? כי זה בא מצד התיקון שהוא קיבל באותו רגע. באותה שנייה לשתוק, זה הכי קשה בעולם. אין דבר יותר קשה בעולם לשתוק מלביזיון. אבל אם זוכים לשתוק, אז אפשר לראות אחרי זה, זה ממש, אמרו לי את זה כמה אנשים, וגם אני קצת הרגשתי, תכף נראה איך זה הולך סדר התיקון בזה. אבל אם, כשאדם זוכה לשתוק, הוא ממש זוכה להרגיש את השראת השכינה בתוכו. רוח אלוקים. משהו מרגיש איזה אור ונעימות מאוד מיוחדת. אבל למעשה כך, ללמוד את התורה הזאת, אפשר להאריך בזה עוד קצת, ולכל היותר חצי שעה אנחנו יכולים ללמוד את כל התורה שישמע בזיונו ידום וישתוק. ונקבל את זה, נאמין ונקבל את זה. אחר כך צריך 70 שנה ללמוד, לתרגל לקבל את זה. זו תורה שקל ללמוד אותה, אבל הכי קשה לקיים אותה. אז זה הולך ככה, כן, אני כבר מיד. רק אני רוצה להגיד ככה, איך הסדר הולך של התיקון? הסדר הרגיל, לפעמים יותר מצליחים, פחות, אבל הסדר הממוצע. ב-20 שנה הראשונות זוכים לשתוק פעם אחת על כל 50 ביזיונות. זה נקרא מהלך טוב. אם על 50 ביזיונות אנחנו זוכים פעם אחת לשתוק, זה נקרא שאנחנו בדרך טובה. אחרי 20 שנה, אפשר על עוד 20 שנה שותקים אחת ל-30 פעם. אחר כך, אחרי 60 שנה, שזה 3 פעמים, אחרי 60 שנה, אדם כבר הזדקן, התבגר, כבר בין כל וכל לא כוח לעלות, אז הוא זוכה לשתוק. אז זה הדרך. אנחנו אומרים את זה כדי שלא לא נחלש בדעתנו, שלא לנו חלישות הדעת, שהכי קשה לקיים את זה. אבל תמיד צריך לזכור שבאותו רגע שמבזים אותנו, אמרנו, כמדומני שהזכרנו את זה שבוע שעבר, שברגע שמבזים את האדם והוא שותק, אז צריך לדעת שעכשיו אתה יודע שהקדוש ברוך הוא משבח אותך. כי לפעמים משבחים את האדם בעולם הזה, אבל יכול להיות שלמעלה בכלל לא משבחים אותו. זה על מה זה שקרה. אנחנו לא יכולים לדעת מה אומרים על האדם למעלה. משבחים אותו למטה, לפעמים צוחקים למעלה. רבנו ארי הקדוש אומר את זה. שלפעמים משבחים אדם למטה, ולמעלה עושים איזה צחוק. כי זה על מה זה שקרה, זה עולם הפוך. אבל מתי האדם יכול לדעת שמשבחים אותו? בשעה שמבזים אותו והוא שותק, אז שידע שעכשיו שיפחו אותו למעלה. זה, זה, זה ודאי. אז כל פעם שמבזים אותנו, תזכור, כדאי לך לשתוק. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתפאר בך. בסדר, תכף נתייחס לזה. מיד.
שרבנו
אמר שהוא גילה סודות נפלאים
מזה,
לשים
את
עצמו
במצבים
שיבזו,
או שמה שקורה
הדרך נקרא. הכלל הוא כזה. באמת, לפי גודל התיקון, יכול להיות שהיינו צריכים להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יזמן לנו ביזיונות. אבל לא מציעים לעשות את זה, כי זה יותר מדי מסוכן, כי זה תפילה שמתקבלת, ואז קשה לנו מאוד מאוד לעמוד בזה. לכן אנחנו נסתפק בביזיונות שמגיעים ממילא. אבל אני רוצה רק להגיד לך משהו. אני לא יודע, אם היית באומן, היית. אז בדרך כלל מי שנוסע לאומן מובטח לו שהוא יקבל ביזיונות.
אמרתי לך.
מישהו אמר לי פעם, לפני כמה חודשים, מישהו אמר לי, תשמע, אני רוצה לבטל את כל הידע של הנסיעה לאומן. נסעתי לאומן, אמרו לי תיקון הכללי, שאני אזכה לתיקון הנצחי שלי. מאז אני רק מבזים אותי. עוד יוזעתי כל הנצחי. כן. רצו לשאול פה משהו?
מה עם הביזיונות שהאחרים לא מהאנשים?
ש?
לא מהאנשים. זה באים מלמעלה. איך אתה שותק
להם? זה נכון, זו שאלה נכונה. הביזיונות שבאים מלמעלה, זה נקרא, זה לשון שכותב רבי אברהם ברבי נחמן בספר ביאור הליקוטים. הוא אומר, חז"ל אומרים, לעולם צריך להווה דן כל האדם לכף זכות. שואל רבי אברהם, שואל שאלה, למה כתוב כל? המילה כל באה לרבות. אפשר לכתוב, חז"ל יכול לכתוב, הווה דן האדם לכף זכות. מה זה כל האדם לכף זכות? אומר פה חידוש גדול. אומר, צריך לדון גם את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. מה זה נקרא לדון את הקדוש ברוך הוא לכף זכות? אנחנו רואים הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. הוא עושה הרבה דברים בעולם. לנו, לכלל עם ישראל, למשפחה, כל אחד מה שהוא עובר. וקשה לנו הרבה פעמים לקבל בתוכנו שבאמת זה רק לטובה. וזה נקרא לדון גם את הקדוש ברוך הוא לכף זכות. לדעת שזה היה מה שרבי עקיבא היה נוהג להגיד, כל מן דוד רחמנא לטב אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה. רבי עקיבא הייתה לו עבודת חיים בדבר הזה. זה מדוע? מכיוון שרבי עקיבא ידע שתיקון העולם זה לתקן את הדרך, בדרך הביזיונות. בדרך הביזיונות. ורבי עקיבא בעצמו, שזו הייתה עבודת החיים שלו, היה לו, שקוראים על החיים שלו, כי יש גמרות, מדרשים ועוד מקומות שכתוב על חיי רבי עקיבא. רואים שכל חייו של רבי עקיבא זה היה מסכת אחת של ביזיונות ורדיפות. אבל מדוע? כי היה לו את הכוח, הוא היה אדם, נשמה כל כך גבוהה, שהיה לו את הכוח כל הזמן לעלות את זה למעלה. לעלות למעלה כוונה, לראות איך שהקדוש ברוך הוא מנהיג. מנהיג את הדבר והכל לטובה. לכן היה שגור בפיו, כל מן דוד רחמנא לטב אביד. אבל רבי עקיבא לא הסתפק בזה. לא הסתפק בדבר הזה, כי הוא הרגיש שהעבודה הפנימית שלו, ויש ספר שנקרא שער הגלגולים של רבנו אריה הקדוש, שהוא מסביר למה לרבי עקיבא היה עבודה גדולה מאוד בדבר הזה. הוא מסביר את הסיבה העמוקה. שרבי עקיבא, העבודה שלו היה לתקן את הנקודה הזאת של הפירוד, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, עד שהוא הגיע למצב שהוא לא רק ביקש ביזיונות, הוא ביקש יותר מביזיונות. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תעמיד אותי בניסיון הכי הכי קשה להגיד שגם שם הכל לטובה. ומה זה היה הדבר הזה? מיטה משונה, בדיוק. שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תמית אותי מיטה משונה. וזה התשובה שהגמרא מספרת, שבשעה שמשה רבנו עלה למרום, אז הוא ראה, את מיטתו של רבי עקיבא. אז לפני זה הוא ראה את גדולתו בתורה. ורבי עקיבא השיג בתורה, יש מדרש, שמבחינות מסוימות הוא השיג אפילו יותר ממשה רבנו. רבי עקיבא, כל כך גדול הוא היה בתורה. זה מדרש רבה. אז אחר כך הוא ראה את מיטתו המשונה. שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שכרה? איך זה יכול להיות שאדם כל כך גדול, כזה צדיק גדול, עובר כזאת מיטה משונה. מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? הקדוש ברוך הוא אמר לו, שתוק כך עליו המחשבה תחילה. ככה, זה התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. כולם שואלים, מה התשובה פה? הוא שאל אותו שאלה נכונה. יש איזה סדר בעולם, יש פה איזה חוקיות בעולם. אדם כזה צדיק, שמסר את, 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 את כל החיים שלו בשביל התורה והמצוות וללמד תורה, זה מה שהוא מקבל בסוף, כזאת עם איתה משונה. איזה תשובה ענה לו הקדוש ברוך הוא? להסביר את התשובה של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, יש כמה הסברים. הרבה צדיקים נכנסו לעומק העניין להסביר את מה הקדוש ברוך הוא אמר. אחד הפירושים, שזה בעצם הפירוש על פי הפשט, זה של הרמה מפנו, היה מגדולי הצדיקים באיטליה. אומר הרמה מפנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תשתוק, שתוק, למה תשתוק? כי מכיוון שהמחשבה של רבי עקיבא עלתה לפניי תחילה, לפני ששאלת אותי את השאלה, לפני שהוא מת, המחשבה שלו עלתה לפניי, ומה הייתה במחשבה של רבי עקיבא? שהוא בעצמו ביקש את המיטה הזאת. אני קיימתי בו רק רצון ירעב יעשה. הוא התפלל אליי, הוא ביקש ממני למות במיטה המשונה הזאת. ואז מתעורר את השאלה, למה רבי עקיבא ביקש את זה? על המעשה הגמרא אומרת, שבשעה שסרקו את גופו במסריקות של ברזל, הוא קרא קריאת שמה, בדבקות מאוד גדולה, שאלו אותו תלמידיו, עד כאן רבנו, אפילו כאן אתה קורא קריאת שמה בכזה דבקות? מה הוא אמר להם רבי עקיבא? כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי והקיימנו. אני תמיד רציתי להגיע למצב הזה. עכשיו שהגיע לידי לא הקיימנו. אז רבי עקיבא ביקש את הדבר הזה. למה רבי עקיבא ביקש את זה? מסביר רבנו הארי, אומר דבר נורא מאוד. אומר שהתיקון, רבי עקיבא ידע בנפשו, שהתיקון שלו זה לרדת להסתרת פנים הכי גדולה שיכולה להיות, שזה המיטה המשונה, שזה דבר נורא מאוד, ושם לקדש של שמיים. מה זה לקדש של שמיים? להגיד לשם, גם פה אתה רק עושה דברים לטובה. ואז, מסביר רבנו ארי, שבזכות רבי עקיבא, אנחנו זוכים לרחמים וחסדים, יש בזה תורה שלמה בדבר הזה, עד ביאת משיח צדקנו. רבי עקיבא וחבריו, עשרת הרוגי מלכות, מצילים את עם ישראל מגזרות מאוד קשות, עד שיבוא משיח צדקנו. בזכות העבודה שהם קיבלו. ובעומק הדבר, מה בעצם הייתה העבודה שלהם? זה ללמד זכות, להגיד לקדוש ברוך הוא, אתה טוב גם בהסתרה כזאת. גם שיש כזה דבר נורא והיום, גם כן זה הכל לטובה. אבל זה עבודה, זה מדרגה של תנאים. אנחנו צריכים לדעת, היום בדור שלנו זה עבודה אחרת לגמרי, לא צריך לבקש ביזיונות.
לשתוק פעם
ב-20 שנה. לא פעם ב-20 שנה. לשתוק אחת ל-50 פעם ב-20 שנה הראשונות. מי שזוכה לעשות את זה, שיגלה לנו את זה, שיגיד לנו, ונבקש ממנו שניתן לו קוויטלח, שיעשה לנו פדיונות, ויברך אותנו, ויתפלל עלינו, כי זה צדיק בדור שלנו. אחד שזוכה פעם ל-50 פעם לשתוק. באמת, זה עבודה מאוד קשה. אבל, בד בבד, תמיד צריך לזכור, כדי לעזור, לקיים את העצה הזאת, תמיד לזכור. עכשיו מבזים אותך, תזכור, עכשיו הקדוש ברוך הוא משבח אותך. אל תקלקל את השבחים, הוא משבח אותך. למה אתה מקלקל את השבחים? אז מישהו אמר לי, תשמע, אם הקדוש ברוך הוא משבח אותי, אז למה הוא מבזה אותי? מה הולך פה? אמרתי לו, יש שתי תשובות לדבר. תשובה שטחית, על פניו, עולם הפוך ראיתי. זה בשטחיות להסביר. עולם הפוך. מה שלמעלה שבחים, למטה זה ביזיונות. להבין את זה קצת יותר לעומק, שהקדוש ברוך הוא משבח אותנו למעלה, אז יש אותיות. יש אותיות של השבח. מה שאנחנו אומרים, זה מילים, זה אותיות. עכשיו, האותיות האלה יורדות מהקדוש ברוך הוא בעולם האצילות, הם צריכים לעבור דרך ארוכה. עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה. עד שהם באים פה לעולם הזה, זה דרך ארוכה. אתה יודע מה קרה בדרך לאותיות האלה? התהפכו האותיות. התהפכו. מישהו קיבל פתאום איזה רצון לבזות אותנו. אז כשהקדוש ברוך הוא משבח אותנו, מתלבש במוח של מישהו לבזות אותנו. אתה מי צריך לזכור? עכשיו שמבזים אותנו, זה יצא לקיים את הדבר.
מה?
כן, זה התשובה, בוודאי. כן, זה התשובה, זה התשובה. תמיד שאתה רואה מישהו מבזה אותך, תמיד אתה שומע מישהו מבזה אותך, אז רגע, לפני שאתה עונה לו, לפני שאתה מרביץ לו, תמיד תזכור, רגע, עכשיו הקדוש ברוך הוא משבח אותי. חבל לקלקל את השבחים האלה. אז להגיד, אני עושה תשובה על זה שהוא טועה.
זה מה
זה למעשה קצת ההמשך, השאלה הזאת. זה שאלה נכונה. יש, אני לא זוכר אם סיפרנו את זה שבוע שעבר, לפני הרבה מאוד שנים, אני חושב שלפני יותר מ-30 שנה, קראתי, לא, בעצם פחות קצת, קראתי מאמר, איזה מאמר, מישהו הביא לי, זה מאמר בפסיכולוגיה, וכתוב שם שאדם שלא עונה, שמצערים אותו, מבזים אותו, אז האדם הזה ייכנס לתסכולים נפשיים. כי למה? כי הצער, יישאר לו צער בתוכו, עכשיו מישהו מצער אותו, הצער נשאר בתוכו, ואז הצער הזה יפגע בו נפשית. אז אחרי שאותו אחד שהביא לי את המאמר הזה, אומר, תראה, אני מבין מפה שיש מחלוקת בין רבי נחמן לבין הפסיכולוגים. יש פה מחלוקת, רבי נחמן והפסיכולוגים. רבי נחמן אומר, זה תיקון גדול. הם אומרים, מה הם אומרים? זה קלקול גדול. איך מיישבים את המחלוקת הזאת? אולי נגיד שזה מחלוקת. אולי מחלוקת בין רבי נחמן ובין הפסיכולוגים. אבל באמת זה לא מחלוקת. באמת נכון?
זהו.
כן, אז נסביר את זה. זה באמת, באמת זה לא מחלוקת, ובאמת שניהם צודקים. שניהם צודקים. מה ההבדל? מה ההבדל? אם אדם שותק על מה שמצערים אותו ומבזים אותו בגלל שהוא מפחד, מזה הפסיכולוגים צודקים. הוא באמת ינזק. הוא ינזק. מה שרבי נחמן אומר פה לשתוק זה שתיקה שנובעת מתוך אמונה, לא מתוך פחד. מכיוון שאנחנו אומרים, השם אמר לו כלל. אז אומר רבי נחמן יסוד מאוד גדול. על האמונה, הכל עומד על הנקודה של האמונה. אם אנחנו מקבלים את זה באמונה, אז על זה, על ידי זה נעשה תיקון גדול. אבל אם אנחנו מקבלים את זה מצד הטבע, כי אנחנו סתם מפחדים לענות, מתביישים, אין לנו כוח, זה באמת יהיה נזק. כי זה יישאר צער שלא יעשה את התיקון. מה עושה את התיקון? עושה את התיקון הזה שאנחנו מקבלים, שבשעה שאנחנו מקבלים את זה באמונה. לכן זה עושה תיקון כזה גדול. אז אני אסכם את הדבר, נסכם את הדברים, שזה, על ידי העצה הזאת. יש עוד עצות, אבל זה עצה מאוד מאוד יסודית. אנחנו זוכים לשבור, לפקוע את המסכים שבינינו, שבין הנפש הרגשית לנפש השכלית, ואז הנפש הרגשית שלנו מתחילה לקבל את שלטון השכל. מה זה נקרא לקבל את שלטון השכל? האדם יודע, כמו שמישהו אמר לי, אמר לי דבר נורא, אמר לי פעם אני רוצה א', פעם אני רוצה ב', הוא אמר לי זה גם דבר מאוד לא נעים. הוא בא להקים בית בישראל. אז הוא אומר, תראה, אני לא יודע אם אני מסוגל להקים בית. הנפש שלי פעם רוצה, באמת הוא אומר, אני יודע, יש בי חלקים, יש בי כוחות שבאמת רוצים להקים בית. אני מבין שזה האמת. מה לעשות שלפעמים אני רוצה ללכת ברחובות ולעשות דברים שהם נגד הבית? אז הוא אמר לי, אני במלחמה בתוכי. זה נקרא שהנפש השכלית לא שולטת על הנפש הרגשית. אז פעם הוא רוצה את הטוב ואת האמת, להקים בית בישראל. פעם הוא רוצה בדיוק את הדברים שהורסים בית בישראל. הוא רוצה את ההפקרות, ללכת לכל מיני מקומות שהתאוות שלו משגעות אותו. זה נקרא שהנפש הרגשית לא נמצאת תחת שלטון הנפש השכלית. כשאדם זוכה שהנפש השכלית מקושרת עם הנפש הרגשית, מה זה אומר הלכה למעשה? איך זה בא לידי ביטוי? האדם יודע, להקים בית, נאמנות, לבנות קשר אחד, אמיתי, יציב ועמוק, זה האמת. כל השאר זה שקר. ברגע שהנפש הרגשית קשורה עם הנפש השכלית, אז הנפש הרגשית מקבלת את הדבר הזה. היא לא מתנגדת. ואז גם האדם באמת לא רוצה דברים אחרים. כי הנפש השכלית שיודעת את האמת, היא גם מנהיגה את הנפש הרגשית שתרצה כפי שהנפש השכלית אומרת לה. זה נקרא תיקון הנפש הרגשית. כשהנפש הרגשית היא בפני עצמה, אז פעם אחד האדם אומר לבת זוג שלו, לאשתו, את הכי הכי אהובה עליי בעולם, ולמחרת הוא יכול ללכת אחרי שטויות והבלים. למה? מכיוון שפעם הוא פה ופעם הוא פה. אבל ברגע שהנפש הרגשית קשורה עם הנפש השכלית, אז האדם יודע מה האמת. האמת זה לבנות, כמו שהתורה מלמדת אותנו, לבנות בית, נאמנות, קשר אחד שצריך לעבוד עליו ולבנות אותו. ואז הלב, הרגש, מקבל את הוראות השכל. והלב לא רוצה אחרת. כשהלב לא רוצה אחרת ממה שהנפש השכלית מלמדת אותו, זה נקרא תיקון הנפש הרגשית. זה דוגמה, נתנו דוגמה, זה איך שהנפש הרגשית מחוברת עם הנפש השכלית. הנפש השכלית יודעת את האמת. הנפש הרגשית מסכימה. כשהיא מחוברת, היא מסכימה עם האמת הזאת. היא גם מרגישה זה התיקון. התיקון השלם שהרגש, עולם הרגשי שלנו, מרגיש את מה שהנפש השכלית אומרת לו. היא לא פתאום מורדת. היא לא מחליטה, פתאום היא הולכת למקומות לא צפויים. זה נקרא התיקון הראשון. מדרגת התיקון הראשון באדם זה לחבר את שתי החלקים האלה. אז אומר רבי נחמן, דבר מאוד מעניין. הוא אומר, זה התיקון הזה, זה נקרא... לא, לא, אני נסביר. השאלה שלו לא פשוטה. אני אסביר. לא, השאלה שלך היא לא שאלה פשוטה. בוודאי, גם האיש וגם האישה, יש להם את כל הבחינות האלה. ודאי, זה ודאי. רק אצל כל אחד יש כוח אחר יותר דומיננטי, שהוא גם קובע, הוא גם קובע את כל המהלך של התיקון. אבל, רגע, נחזור רגע למה שדיברנו. בשעה שאדם זוכה לחבר את הנפש השכלית עם הרגשית, מדגישים מה משמעות הדבר. משמעות הדבר זה לא שאדם לא מרגיש. הפוך, נהפוך הוא. אז האדם מרגיש יותר חזק. רק מה? הרגשות שלו הם נקבעים. הם מונהגים על פי הנפש השכלית. הנפש השכלית אומרת לו מה האמת, ואז הוא מרגיש מה שזה אמת. אם הוא מרגיש, הוא צריך להרגיש אהבה לבת זוג אחת, ולא לריבוי, שזה האמת, שזה האמת שהתורה מלמד אותנו, אז הנפש הרגשית מסכימה עם הדבר הזה, מקבלת את הדבר הזה. וזה לא שהאדם לא מרגיש, הפוך, הוא מרגיש הרבה מאוד. אז זה למעשה, זה התיקון. אז אומר רבי נחמן, ככל שאדם זוכה לזה, זה נקרא מדרגת עד גן עדן התחתון. הגן עדן התחתון זה אור גדול, זה עושר, זה שלמות גדולה מאוד, זה בשעה שהנפש הרגשית מחוברת עם הנפש השכלית. הגן עדן העליון, זה שאנחנו לא דיברנו בכלל על החלק הזה, זה לחבר את הנפש השכלית והנפש הרגשית עם הנפש הרוחנית. שזה כבר מדרגה עליונה מאוד. זה מדרגה של צדיקים מאוד גדולים. שהכל היה מחובר למדרגה של דבקות מאוד גדולה בקדוש ברוך הוא. כי הנפש הרוחנית זה דבקות. ואז כל העולם הפנימי שלהם, זה היה כלול נובע מתוך דבקות. שזה עוד בחינה אחרת לגמרי. אנחנו יותר קשורים בעבודה שלנו, במציאות שלנו, כרגע בגן עדן התחתון. ולמעשה, הגיהנום, משמעות הגיהנום זה פירוד בין הנפש הרגשית לנפש השכלית. זה כף הקלע. מה זה כף הקלע? שאדם, כתוב שאדם מסתובב בעולם, מקצה אחד של העולם לקצה שני של העולם. זה הכל רגש. זה הכל בעולם הרגשי שלו. פעם אדם קם, פעם אדם כך, זה בן אדם שמאוד... טוב, כולנו יודעים את זה, בעוונותינו הרבים, מה שקורה. יש ניסיונות מאוד גדולים בדבר הזה. אז על כל פנים, יש כמה עצות לדבר הזה. העצה הראשונה, והיא הכי פועלת חזק, זה לקבל, ישמע בזיונו ידום וישתוק. ישמע בזיונו ידום וישתוק, לקבל את זה באהבה, לקבל את זה בשמחה, וללמד זכות על הקדוש ברוך הוא. שזה גם כלול בישמע בזיונו ידום וישתוק. אמנם, חשוב להגיד פה משהו, אמנם הדרך באמת היא קשה. זה קשה לקיים את זה. אבל צריך לדעת כלל גדול. ברגע שאנחנו רוצים ללכת בדרך הזאת, וכבר מתחילים להשתדל, לא משנה כרגע אם מצליחים או לא מצליחים, אבל הרצון שלנו זה ללכת בדרך הזאת, כבר נמשך על האדם תיקון מאוד מאוד גדול. ברגע שאדם הולך בדרך הזאת, ששתי הבחינות, גם מצד בני אדם, גם מצד ללמד זכות על הקדוש ברוך הוא, במהר מאוד האדם נמצא כבר בעולם רוחני חדש לגמרי. המציאות שלו מאוד משתנית מהר מאוד. מדוע? מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בתביעה. הוא יודע איפה אנחנו נמצאים. הוא יודע כמה קשה לנו לקיים. לכן, בעצם הרצון, עצם ההשתדלות שלנו ללכת בדרך הזאת, זה כבר פועל תיקון מאוד גדול. ובפרט היום, בפרט בדור שלנו, זה מאוד מאוד חשוב. אם אנחנו נסתכל קצת, נתבונה קצת לעומק, אנחנו נראה מה זה היום התרבות המערבית. כל התרבות המערבית שאנחנו מוקפים, כתוב על הקדוש ברוך הוא... אומרים על הקדוש ברוך הוא סובב כל אלמין ממלא כל אלמין. היום התרבות המערבית סובב כל אלמין ממלא כל אלמין. זה מבפנים ומבחוץ. אם נתבונן, מה זה התרבות המערבית? זה תרבות החיצוניות. זה להוציא את האדם, אלא שכל החיות שלו, כל הנפש שלו, הכל תהיה בחוץ. לא, אין לו שום התבוננות בכלל במציאות הפנימית שלו. איך האדם מתחבר עם עצמו? איך האדם מתחבר עם השורש שלו? שזה כל זה העבודה, זה, לכן רבי נחמן, העבודה שרבנו מגלה לנו, זה בדיוק העבודה ההפוכה כנגד התרבות המערבית. וזה צער מאוד גדול. אנשים, אנחנו רואים, הם שבועים. הם שבועים לטלוויזיה, לאינטרנט, לתקשורת, לדמיונות. זה הכל דמיונות. הם כבר, זה מה שפעם דיברנו, שזה התמכרות. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא דן אותנו תמיד לכף זכות, ויש לו הרבה רחמים עלינו, אז זה חשוב מאוד לדעת. ברגע שאנחנו רק מתחילים ורוצים ללכת בדרך הזאת, מיד נמשך על האדם כבר תיקון מאוד גדול. זה כלל מאוד גדול בדבר הזה. עוד עצה מאוד מאוד יסודית וחשובה, זה העניין של ההתבודדות. מה זה ההתבודדות? יש דרגות בהתבודדות. בהתבודדות יש דרגות. על כל פנים, בהתחלה, שאדם יהיה לו זמן במשך היום, שבו בזמן הזה הוא לבד, ובזמן הזה הוא מתחיל לעשות את עבודת ההתבודדות. מהי עבודת ההתבודדות? יש בזה כמה חלקים. זה, קודם כל, רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, שהיסוד הראשון של התבודדות זה קצת יישוב הדעת. החברה שלנו היום היא בבחינת פרעה. תכבד על העבודה לאנשים ואל ישוב בדברי שקר. זה כל הזמן להעסיק את האדם. כל הזמן, היום האדם לא לבד. אין לו מציאות בכלל שהוא יכול להיות לבד. אני זוכר... כן, בבדידות הכי גדולה, נכון. שיצאו, אני זוכר לפני יותר מ-20 שנה, שיצאו הפלאפונים, אמר לי אחד מזקני ברסלב, אז הוא אמר לי, תדע לך שהפלאפונים זה לקחת מהאדם את הרגעים היחידים שיש לו עוד קצת יישוב הדעת, שהוא קצת יכול להיות עם עצמו. אז הוא נתן לי דוגמה, הוא אמר, אנשי עסקים, כל היום בעסקים. אבל לפחות שהם נוסעים ממקום למקום, בדרך יש להם קצת נייחה. היצרה לקח להם גם את הנייחה הזאת. עכשיו לקח להם את זה בפלאפונים. עכשיו זה רק עולה ומתעצם. מישהו אמר לי, מישהו סיפר לי, הוא אומר, תראה, התפתיתי וקניתי לפני שנה אייפון. אמרתי, בסדר, להקל על החיים, יש לי פה GPS, Waze, כל מיני טכניקות, מיילים וזה. הוא אומר, אני רוצה להגיד לך, אחרי שנה שיש לי את האייפון, אני רוצה להגיד לך, אני עבד גמור לאייפון. אומר לי, הוא סיפר לי סיפור. אומר לי, בשעה 2 בלילה, הוא בא הביתה, היה לו יום פעילות וזה, הוא רצה קצת לנוח. אומר, האייפון, שלחו לו הרבה סמסים, הוא לא יכול להתייחס אליהם. אז האייפון צועק עליו. למה אתה לא מתייחס לסמסים? יש לו כזה, זה מין תוכנה שהוא טוען כנגדו. הוא אומר, תראה, הוא לא עוזב אותי, האדון שלי לא עוזב אותי. התחלתי לדבר, אבל זה שהוא חסיד ברסלב. אז הוא התחיל לדבר עם האייפון. אמר, תן לי מנוחה, 2 בלילה. וזה פלא, איזה תחכום יש פה ליצר הרע שלוקח מהאדם כל איזה שנייה של מנוחת הנפש. זה באמצע הלילה. תענה. זה פלא גדול הדבר הזה. פעם היה הזדמנות לאדם להיות לבד. היום אדם לא יכול להיות לבד. לפעמים אני משכנע אנשים שהולכים לעשות התבודדות. אני אומר להם, אני מבטיח לכם, תסגור את הפלאפון, אני מבטיח לך שבשעה הזאת העולם לא יתמוטט. הוא אומר לי, לא יכול להיות. לא יכול להיות, אני לא יעלה לפלאפון. אמרתי לו, אני מבטיח לך, אפילו, באמת, אם נתניהו שאל אותנו, היינו אומרים אפילו לנתניהו, תסגור אלה שעה את הפלאפון, אתה תראה שהעולם ממשיך להתקיים כרגיל. האדם יש לו תחושות. זה, לכן, העניין של זה נקרא יישוב הדעת. זה מה שרבי נחמן אומר, שצריך קצת יישוב הדעת, לצאת מהמציאות שלנו, לא בשביל לברוח ממנה, בשביל לתקן אותה, בשביל קצת לקבל יישוב הדעת, שכל נכון, עיניים נכונות, איך אנחנו מתייחסים בכלל למה שעובר אלינו. אחרת, האדם רץ בעולם הזה 120 שנה, הוא רץ פה כל החיים שלו, הוא בכלל לא יודע מה הוא עושה, הוא בכלל לא יודע לאן הוא רץ. כל הזמן דוחפים אותו. אז העבודה של ההתבודדות, היא מאוד מועילה ועוזרת גם כן לתיקון הזה, לחבר את הנפש הרגשית עם הנפש השכלית. יש בזה כמה חלקים, שזה תורה שלמה, זה תורה נונבט של רבנו, שהוא מסביר מה זה הדרך של ההתבודדות. לעשות חשבון הנפש, יישוב הדעת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל הדברים האלה מאוד מאוד עוזרים לאדם לעשות את התיקון הזה. דבר נוסף זה גם בלי התבודדות, עצם השיחה, עצם העובדה שאדם מתרגל בפשטות לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא יוצא מהבית, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יהיה רצון שיהיה לי סייעתא דשמיא, תשמור עליי בדרך שאני הולך. עצם השיחה עם הקדוש ברוך הוא גם עוזרת לדבר הזה. זה השלוש עצות היסודיות. ישמע ביזיונו אדום וישתוק, שזה כולל שתי בחינות, גם כלפי בני אדם וגם כלפי הקדוש ברוך הוא. ההתבודדות, שזה קצת ליישב את הדעת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וגם הדיבורים שאנחנו מדברים במשך היום-יום, תוך כדי המציאות שלנו. אפילו לפני שאנחנו נכנסים לעשות איזושהי פעולה, יהיה רצון שיהיה לי עזרה וכן הלאה. להתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כאשר לדבר איש עם רעהו. שלושת העצות האלה מאוד מאוד עוזרות לחבר את הנפש הרגשית עם הנפש השכלית. זה תיקון מאוד גדול בדבר הזה. בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך את ה... טוב, אז עתיך.